שלום וברכה ובוקר טוב. נשארו שאלות מאתמול. שואל אריאל, שבוע טוב מורי ורבי, בתורת השמיטות, האם ניתן לומר, כמו שתורת השמיטות, השואל מתכוון לשיטה בקבלה שאומרת שיש מחזורים של 7,000 שנה להיסטוריה, ולפי הדעה הזאת, לפי לפחות רוב הדעות, אנחנו נמצאים בשמיטה השנייה של מידת הגבורה, ולכן יש בה הרבה מלחמות. האם ניתן לומר שבשמיטת החסד ניתן השכל, שלהבנתי הצמצום מעיקריו, והאם ניתן לשער מה יינתן בשמיטות הבאות? קודם כל, הרעיון שהשכל ניתן אז, אפשרי, כן, הרי מיוחד אם אומרים שהנחש, שהוא השכל הטבעי, קדם לאדם בתור נפש חיה. אפשר להגיד את זה. האם ניתן לשער מה יינתן בשמיטות הבאות? ודאי שאפשר לשער. הרי אם מה שמעל סדר מידת הגבורה זה התפארת, לכן התורה שהיא מעל הטבע ניתנה בתור התרמה של השמיטה הבאה בשמיטה שלנו. האם המקדש, יש, אם אתה רוצה, יש גם ברמח"ל, בדעת תבונות וגם בכללים ראשונים שבסוף דעת תבונות, מדבר גם על התוכנית של כל 10,000 השנה. האם המקדש שבו היום השמיני מתגלה נמצא מעל סדר השמיטות? תודה רבה. לא, המקדש הוא ההשלמה של היום השביעי. שואל רמי, שלום הרב, למה אנחנו מפרשים את המילים לעולם בהם תעבודו לצמיתות, ולעומת זאת את ועבדו לעולם בעבד עברי נרצה בפרשת משפטים, אנחנו מפרשים לעולמו של יובל. מה ההבדל בפסוק? תודה רבה ושנת אילנות טובה. פשוט מאוד. בפרשת משפטים, שמע ועבדו לעולם, זה במסגרת של אפשר לומר של ביקורת של התורה על הרצון של אותו אדם להישאר עבד. אז אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אז אומרים, טוב, אם אתה לא רוצה חופש, מגיע לך איזה מין עונש, אבל לא שהתורה רוצה שתהיה עבד. לעומת זה בפרשתנו, לעולם בהם תעבודו, נאמר לעומת ואחיכם בני ישראל. זאת אומרת, זה לא בא לומר שזה לא בסדר שהכנעני יישאר לעולם לצמיתות עבד, אלא זה בא לומר, אל תיקח לעבדות את אחיך. זה מה שזה, לכן ההבדל בפרשנות לפי ההקשר. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו בפרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, ואנחנו באמצע פסוק ו. כן, הרי למדנו, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. מה זה שחרב לא עוברת? הכוונה אפילו חרב של שלום. מה זה חרב של שלום? יש מלך שרוצה להילחם במדינה אחרת, הוא מבקש לעבור דרך ארצך, כפי שפרעה נכו ביקש מיושיהו מלך יהודה. הוא אמר, אני רוצה לעבור עם הצבא שלי דרך ארצך, על מנת להילחם במלך בבל. אמר לו יושיהו, לא מסכים, ואז פרעה נכו הרג אותו. אז זה נקרא חרב של שלום, ועל זה נאמר, ואפילו חרב כזאת לא תעבור בארצכם. זאת אומרת, אתה לא הופך להיות מעבר למלחמות של עמים אחרים. יושיהו לא צדק. הירושלמי אומר שהוא היה צריך לשים לב שאין הדור ראוי לכך. כלומר, הוא אמר, אני הולך עד הסוף. בסדר, אבל אתה צריך לבדוק אם הדור מתאים לזה, ואם יש לך סיכוי. אז הוא היה צריך לשים לב לזה. כן, זה ירושלמי. כן. ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. זאת אומרת, ברגע שיש שלווה, אז יש גם פריון, יש גם שמחה, יש גם הקמת הברית, כל הדברים האלה זה בעצם אווירה, אפשר לומר, אווירה של עושר ושל שמחה. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. מה זה ואכלתם ישן נושן? כלומר, אין לכם, נשאר לכם הרבה מתבואות קדומות, וישן מפני חדש תוציאו. כלומר, אין לכם מקום להכניס את החדש בגלל הישן, אז יוציאו את הישן כדי להכניס את החדש. יש על דרך המשל, נדמה לי שזה אורח חיים הקדוש אומר את זה, שמה זה וישן מפני חדש הוציאו, לפעמים בא איזה אתגר חדש, איזה שיטה רוחנית חדשה, איזה אידיאולוגיה חדשה, ואז אתה צריך לחפש באוצרות הישנים שלך איפה כבר דנו בזה. כלומר, לפעמים יש רעיונות שמתעסקים בהם רק יחידי סגולה, חכמי קבלה וכדומה, אבל הם שומרים את הרעיונות האלה לזמן שבו הם יהיו רלוונטיים לדיון הציבורי. למשל, את זה אמר הרב קוק לאלברט איינשטיין, כשהוא פגש אותו והם דיברו על תורת היחסות, הרב אמר לו, הרעיון שלך שלפי תורת היחסות, הזמן הוא יחסי למסה, יש לזה בסיס באיזה ספר קבלה קדמון בשם ברית עולם, אבל זה נשאר אצלנו גנוז. עד שאתה בא להראות את זה באופן מתמטי. כלומר, כך דרכה של חוכמת הקודש, שהיא מדברת על המהות, והיא ממתינה לרקע, לקרקע המדעית, שתאפשר את הגילוי הזה לרבים. אז נקרא וישן, מפני חדש תוציאו. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. מה זה משכני? משכני, אפשר לומר, זה המשכן, כן, או בית המקדש. אבל הכוונה יותר פשוט. אני אשכון בתוככם, זה המשמעות. כלומר, בלי קשר לשאלה באיזה מקום יעמוד המקדש, אבל בכל מקרה, ונתתי משכני בתוככם. ולא תגעל נפשי אתכם, שזה רומז למה שיכול לקרות אם בחוקותיי לא תלכו. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אז מה פשוטו של מקרא אומר? שהקדוש ברוך הוא נמצא באופן זמין, אפשר לומר, בתוכנו. כיצד? איך הקדוש ברוך הוא זמין בתוכנו? בפשטות על ידי נביאים. יש הרבה נביאים, ואז בעצם התהלכתי בתוככם. כמו שמצאנו גם על כמה צדיקים קדמונים, שנכתוב שהם התהלכו את האלוהים, חנוך ועוד אחרים, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניי. המילה להתהלך יש לה משמעות מאוד מיוחדת. יש הבדל בין והלכתי לבין והתהלכתי. להתהלך זה לטייל. לטייל. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? בהליכה המטרה של ההולך זה נקודת הסיום. כלומר, אני נמצא בנקודת התחלה, אני רוצה להגיע לנקודת הסיום. מה אפשר לעשות שיש דרך באמצע? אז צריך לעבור את הדרך. אם אפשר לקצר את הדרך, עוד יותר טוב. מה שאין כן הטיול, שהמטרה היא הטיול עצמה, הטיול עצמו. כלומר, ההליכה היא בעצמה המטרה של הטיול, ולכן האדם לא לחוץ על הסיום, הסיום הדרבה. זה מצער אותו, הגענו אל הסיום של הטיול. זאת אומרת, במילים אחרות, במצב של השראת שכינה, אין הבדל בין האמצעי לבין המטרה, או בין, אפשר לומר, טעם העץ וטעם הפרי. הכל הופך להיות עניין אחד, זה והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם, כלומר זה שון טיול, והייתי לכם לאלוהים. מה זה והייתי לכם לאלוהים? זה נאמר כבר בפרשת לך לך, לתת לך את ארץ כנען ולזרעך אחריך, להיות לכם לאלוהים. שעל זה אומר רש"י, כל הדר בארץ ישראל, יש לו אלוה, כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. אז זה משהו של והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. מה זה לי לעם? לא שתהיו עם, עם אתם כבר, אבל אתם תהיו לי לעם. כלומר, יהיה קשר בין הזהות הלאומית שלכם, לבין השראת השכינה בעולם. עכשיו,
התורה שאומר, מה? תחת תוכם גן עדן כאחד מכם. אפשר אחד מכם.
זה שאלה על רשי. יפה. אז כשנלמד את רשי, אנחנו נשאל שאלות על רשי. עכשיו, השאלה, לפי פשוטו של מקרא, פה כל מה שמתרחש כאן הוא בארץ. ומה עם עולם הבא? אז על זה יש הרבה מה לדבר. רבי יהודה הלוי אומר, זה שכתוב בתורה, והתהלכתי בתוכם והייתי לכם אלוהים, זה בשביל לומר שהמטרה היא העולם הזה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעולם הזה. אם היינו שואלים אדם בימי בית ראשון למשל, מהי שאיפת החיים שלו על יותר עליונה, הוא אומר, זה שירד גשם, שמלך ישראל ינצח, שהקורבנות יהיו לרצון. ומה עם עולם הבא? לא חשבתי על זה. כלומר, אבל הרמב״ם אומר אחרת.